פרק סמך ג' בתהילים, פרק הזה מביע את הגעגועים הגדולים של דוד המלך לגילוי אלוקות, בזמן שהוא נמצא במצב של ארץ צייה ועייף, כפי שנראה בפרק עצמו. פסוק א', מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה. כפי שרש"י מסביר, שדוד המלך התחבא משאול המלך, אז הוא הסתתר במדבר, ואז שהיה במצב כזה שהסתתר במדבר, תורה לו צמאון להיות במקום הקודש, איפה שנמצא ארון הברית. זה הוא אומר בפסוק ב', אלוהים אלי אתה, אשחרך, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף, בלי מים. קודם כל, פשעת הפסוק, הוא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה הקל שלי, אני דורש אותך, אני מבקש אותך, או לפי פירוש אחר, השחרקה זה מלשון שחר, בבוקר אני מתפלל אליך. והצמאון והגעגועים שלו לגילוי אלוקות, הוא ממשיל וכמו צמאון למים. היה לנו כבר בכמה מזמורים לפני כן, בפרק מ"ב, את הדימוי, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, אז הוא מביע את הצמאון שלו, קמה לך בשרי, קמה, קמיה זה געגועים גדולים, בארץ יהיה ועייף בלי מים, הוא נמצא בארץ כזו, במקום כזה, שהכל יובש. עייף יכול להיות הולך על הארץ, או עייף יכול להיות הולך על עליו עצמו. מעניין, המילה קמה, קמה זה מילה ייחודית בכל התנ"ך, שהמילה קמה זה מלשון געגועים. אבל רש"י במקום אומר, קמה זה לשון תאווה, ורש"י אומר, ואין לו דמיון. רש"י מתכוון לומר שאין בכל התנ"ך עוד מילה דומה. זה מעניין שבעל שם טוב הקדוש מתייחס לרש"י הזה, ואומר שעומק דברי רש"י, שהכמיהה של דוד המלך הייתה כל כך גדולה, שאין לה דמיון. אין שום דמיון, אי אפשר לדמות שום כמיהה של אדם לשום דבר שיהיה דומה לכמיהה שהייתה לדוד המלך. פסוק ג', כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך. הפשט הוא שהוא מתאר את הצמאון הזה ואומר, אני רואה בחיסיוני שהייתי במקום הקודש, ואני שם ראיתי את עוזך וכבודך, אז אני משתוקק שוב לראות את הכוח שלך, את העוז שלך, את הקדושה שלך. אבל שם טוב מסביר, שהמילה כן זה מלשון הלוואי. המשמעות הנוספת כאן היא שכשאדם נמצא במצב של צמאון, כשחסר לו, ההשתוקקות שלו לדבר היא מאוד מאוד חזקה. וכשהוא נמצא בתוך זה והכל מאיר לו, אז לפעמים אין כזה צמאון גדול. אז זה הוא אומר, הלוואי שכשאני אהיה בקודש, הלוואי שיהיה לי את אותו צמאון כמו שיש לי עכשיו כשחסר לי. ככה מסביר בעל שם טוב מה זה כן. פסוק ד', כי טוב חסדך מחיים, שפתי ישבחונך. היינו אומר, לפי הפשט, יותר טוב לחסות בך, להרגיש קרבה אליך, מאשר חיים בלעדיך. חיים בלעדיך אין להם משמעות, טוב להיות חסדך. או במשמעות שטוב לבטוח בך, מאשר לבטוח באנשים שחיים פה באדמה, עליהם אין מה לבטוח, רק בך. ואני משבח אותך כל הזמן, כמו שהוא ממשיך בפסוק הבא, במה הוא משבח. יש עוד פירוש פנימי על הפסוק, כי טוב חסדך מחיים. יש הרבה השפעות אלוקיות בעולם, שהשם הכולל של כולם נקרא חיים. חיים יש בגשמיות, ברוחניות, ברמות שונות. דרך כלל כל ההשפעות הללו, הם באים כתוצאה ממה שמגיע לבן אדם. יש מה שנקרא התעוררות שבאה מלמטה, בן אדם מבקש, הוא מעורר, מגיע לו ואז הוא מקבל. לפעמים יש השפעות אלוקיות כאלה גדולות, שאדם בכלל לא מסוגל לעורר אותם, זה בא במתנה מלמעלה. אז הפסוק אומר, חסדך, החסד שבא ממך אישית, לא בגלל שאדם עורר. וכשאתה נותן, זה הרבה יותר גבוה, בין ארוך, מכל החיים, מכל הדרגות של חיים, שאתה נותן לאדם, אבל אתה נותן יחסית לעבודה שלו, או יחסית להגבלה של היכולת קיבול שלו. מה הוא משבח את הקדוש ברוך הוא אומר פסוק ה? כן, אברכך בחיי. בשמך אשא כפיי. אני מברך את הקדוש ברוך הוא, אני תמיד משבח אותו כל החיים שלו, כל החיים שלי, אני מברך אותו. ובכל פעם שאני מזכיר את שמך, אשא כפיי, כמו שאדם בבית התפילה נושא כפיו כלפי מעלה, אז הוא אומר, בשמחה ישא כפיי. והוא מתאר עד כמה הוא מתענג, שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא ומשבח אותו, אז הוא אומר פסוק וב, כמו חלב ודשן תסבע נפשי, ושפתי רננות יעלל פי. ראינו, אני, הסיפוק שיש לי, בזמן שאני מתפלל אליך ומשיג אותך, זה כמו שאדם שבע מחלב ודשם, כמו שאדם שבע ממאכלים שמנים וערבים וטובים לו. והפה שלי הוא כל הזמן מרנן אליך, שמח כל הזמן, מכיוון שאני זכיתי לקרבתך. פסוק זין, אם זכרתיך על יצואי, באשמורות תהגה בך. יצואי, יצואי זה כינוי לבגדים שאדם משתמש בהם בלילה, מתכסה בהם וכדומה. אז הוא אומר, אם זה גם לא בלשון שאלה, אלא זה כאילו אמירה, מצד האמת, אני תמיד זוכר אותך, תמיד חושב עליך. גם לשכבי בלילות אני חושב עליך. ובאשמורות תהגה בך, בשתי מובנים. או שבאשמורות, חלקי הלילה כידוע נקראים אשמורות, יש את האשמורות, הלילה אני מתחלק לשלוש משמרות או ארבע, לפי הדעות בדבר. אז מה, בכל השמורות, בכל חלקי הלילה, ההגה בך, אני כל הזמן הוגה בתורתך. אפשר גם להבין את זה במובן שאם זכרתיך על יצואי, בכל פעם שאני נזכר בך כשאני שוכב, אז מיד ההגה בך, אני קם ולומד ומתחבר אליך. פסוק ח' כי היית עזרת לי ובצל כנפיך הרנן. אני הוגה בתורתך, אני זוכר שתמיד היית עוזר לי, תמיד היית מגן עליי, ואני מרנן על הזכות שאני נמצא בצל כנפיך, כמו הגוזל שנמצא בכנפי אמו, ככה דוד המלך כבר הזכיר זה כמה פעמים, את הביטוי הזה, שהוא מרנן ושמח שהוא נמצא בצל כנפיו של הקדוש ברוך. פסוק ט', דווקא נפשי אחריך, בי תמכה ימיניך. אני באופן תמידי דבוק בך, כמו שהפסוק אומר, בתורה כתוב, ובו תדבקון, שאדם צריך להיות דבק בהשם, והוא מתאר שהחיבור שלו לקדוש ברוך הוא כזה חזק, שכאילו בית עמך ימיניך, כמו שהקדוש ברוך הוא אוחז בו ביד ימינו, ומוליך אותו כל הזמן. ואלה שהם נגדו, הרי הוא למה הוא נמצא במדבר יהודה? כי הוא בורח, כי מחפשים אותו, הוא רוצה להציל את חייו, אז הוא פונה כאן בסיום הפרק, מפנה ביטוי לאלה שהם שונים אותו והולכים נגדו, זאת אומרת, והימה לשואה יבקשו נפשי, יבואו בתחתיות הארץ. היינו אומר, אלה האויבים שלי, שמבקשים להביא עליי שואה, להביא עליי אסון, אז הוא מסיים עליהם בכללה, שהם יבואו בתחתיות הארץ, שהם ירדו לעמקי השואה למטה. פסוק י' יגירו על ידי חרב, מנת שואלים יהיו. היינו, הוא מדבר על אותם אויבים ואומר, שהם, הדם שלהם ישפך לארץ כמו מים שנגרים בארץ, יגירו מלשון מים הנגרים, או שיגררו אותם על ידי חרב, מנת שואלים יהיו משתי מובנים, או במובן שהם יהיו כאלה שימותו והגוף שלהם אפילו לא יובא לקבורה, אלא זה יהיה למאכל שואלים, לתנים כאלה שאוכלים נבלות, או שהכוונה היא שזה כללה על מקום המושב שלהם, שמקום מושבם יחרב, במילא מקום שנחרב, אז שואלים ילכו בו. אז זה או שהכוונה היא לגופם, או שהכוונה היא למקום מושבם. כל פנים זה ביטוי חריף נגד אלו שהם אויבים שלו. אז זה הפסוק האחרון, פסוק י"ב, והמלך ישמח באלוהים, יתעלל כל הנשבע בו, כי יסחר פי דוברי שקר. המלך, שרש"י מסביר, הוא מתכוון על עצמו, אז הוא כבר נמשך למלך. אז הוא מדבר על עצמו, יש כאלה שאומרים שמתכוון למלך שאול, שהוא מתפלל גם עליו, על כל פנים לפי רש"י מדבר על עצמו, שהמלך ישמח באלוקים, הוא שמח, הוא כל הזמן בוטח בקדוש ברוך הוא, והוא נקי מהמיטה של האויבים שלו, הוא לא קשור לזה ישירות, הוא דבוק בקדוש ברוך הוא, ואז הוא פונה ואומר, כל הנשבע בו, כל הנשבע בו זה כינוי לעם ישראל, הרי הפסוק אומר על יהודי שירא את השם, כתוב את השם אלוקיך תירא, אותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע. היינו, כל הנשבע בו, זה כינוי לאלה שהם דבקים בהשם, אז הם יתעלל, הוא תמיד יהיה לו את היכולת לשמוח ולהתפאר, ולהודות לקדוש ברוך הוא שמציל אותו, כי יסחר פי דוברי שקר, הכוונה היא שכל דוברי שקר, הפה שלהם יהיה כמו סכר, דיינו יסתם, שלא יוכלו לדבר ולא יוכלו להפריע. יש כאן אמרה חסידית שמסבירה על שלושת המילים הראשונות, והמלך ישמח באלוקים, כתוב על שמלך יש ביטוי מן מלכי רבנן. מי נקרא מלך? תלמידי חכמים. אז גם אם יש הנהגה אלוקית שהיא כמו אלוקים, שם אלוקים זה שם של צמצום ודין, המלך, אדם שהוא תלמיד חכם, ישמח באלוקים. גם אם יש לו הנהגה של אלוקים, הוא גם כן תמיד הביטוי שלו יהיה ביטוי של שמחה, כי הוא ידע שהכל בעצם זה רק לטובתו.